טוב, השיעור לעילוי נשמת, שרה בת אריה ואריה בן משה יוסף. רוח השם תניחם בגן עדן. אנחנו לומדים פה כסוך חכמים, היום נעשה איזשהו שילוב בין דברי חז"ל, אגדות חז"ל, גם בגמרא וגם בזוהר, לבין איזה סיפור של רבי נחמן. בעצם זה שלוש תשובות לאותה שאלה, אפשר להגיד. והשאלה היא שתודה רבה, אור תהיה. והשאלה היא שאלה נכבדת. ברוך אתה אדוני אלוהים שכל העולם ברוך. מה היחס בין מזל? מזל הכוונה, אדם נולד במזל מסוים, יש לו נטייה מסוימת לאיזה משהו, יש לו כאילו, נכון, כמו שהגמרא אומרת, אדם נולד במזל מאדים, יש לו איזושהי נטייה מסוימת. מה היחס בין זה לבין בחירה? הגמרא שלפנינו, הסיפור שלפנינו, תודה. שתיים, חייב, שתיים, תודה. אני אגמור את הכל. לא, נראה לי אצל דוד, איפה? כן. אז זה שתי גמרא, זה גמרא קצרה, ואחרי זה סיפור טיפה יותר ארוך של רבי נחמן, ואחרי זה זוהר, וכמו שאמרנו, זה בעצם שלוש תשובות לאותה שאלה, בעיניי מאוד מעניין. הגמרא מספרת, זה חלק מרצף של גמרות שעסוקות לדבר על כך שאין מזל לישראל. אין מזל לישראל, ישראל למעל המזל. אומרים, העין הוא המזל של ישראל. מזל הכוונה, נתוני פתיחה מולדים רוחניים. כמו שאדם יש לו נתוני פתיחה גופניים, יש לו גובה מסוים, מראה מסוים, כאילו זה הנתונים שלו, צבע עיניים וכו'. אז לכאורה יש גם נתוני פתיחה רוחניים כאלה ואחרים, נטיות נפשיות, כאלה ואחרות וכו'. ויש אפילו כאלה שיודעים להגיד מה הנטיות הללו. והגמרא מתעקשת להגיד, לא, אין מזל לישראל. אז הגמרא אומרת, אמו של רב נחמן בר יצחק, אמרו לה קלדאים, אז הקלדאים זה כל החוזים בכוכבים האלו, בנך יהיה גנב. אנחנו רואים עליו, מהמזל שלו, גנב. מה עשתה האמא? לא הניחה אותו לגלות ראשו. אז בוא נקרא את כל הסיפור, ואחרי זה נתחיל איזה, זוכרים רמב״ם, תפוחי זהב, מזכירות כסף, וכו'. אמרה לו, כסה ראשך כדי שיהיה עליך מורה שמיים. הוא ביקש רחמים, לא היה יודע, למה אומרת לו כך? היא לא גילתה לו, היא אמרה לו, תקשיב, אמרו לי שתהיה גנב, רק כמה נקפידה עליו, תקשיב, כמה תתפלל, וכמה תהיה עם ראש מחוסה וכו'. פעם אחת היה יושב ושונה תחת הדקל, נפלת ליטו מעל ראשו, תלה עיניו וראה את הדקל, תקפו יצרו, ועליו קיצץ אשכול של תמרים בשיניו. זה הסיפור. בסדר? כלומר, הוא באמת, הייתה לו נטייה לגניבה, ובאותה פעם שנשמטה ממנו הטלית מעל הראש, זה היה כל כך חזק, שהוא עלה, צריך פה גם, לפעמים אדם שלו נטייה לגניבה, אבל בכל אופן הוא לא יתאמץ יותר מדי, אם יבוא לו איזה ממון בקלות, הוא ייקח, יעלים פה איזה בזוקה מהקיוסק, לא יודע מה, פה הוא טיפס, ועלה על התמר, וניתק את האשכול בשיניים שלו, כלומר, זה כמו, זה רדה בו, זה היה חזק ממנו. בסדר? אז מה המסקנה של הסיפור? מה המסקנה? הם צודקו או לא צודקו על קלדאים? אפשר להתגבר על המזל או אפשר להתגבר על המזל? אפשר, בדיוק. יש כאלה אומרים, הנה, זה ההוכחה, שלא משנה מה שלא תעשה, ברגע שזה הוא. אני חושב שהמשמעות כאן היא אחרת, ותכף ננסה להבין למה. יש לו נטייה להיות גנב. ובאמת, עם הדבר הזה אי אפשר להתווכח, עם הנטייה. האם הוא, הקלדאים לא אמרו לאמא שלו, תקשיבי, הבן שלך יש לו כישורים של גנב, אמרו לו, הוא יהיה גנב. אולי כבר כאן אני קצת אעשה לעצמי ספוילר, בסדר? במקום להגיד גנב, כאילו, גנב זה אפליקציה מסוימת ליכולות. תחכום, תעוזה, ארמומיות, רצון לקחת אולי דברים שהם לא שלך, וכן זה הדרך. זו אפליקציה מסוימת. היא מאוד פחדה מאפליקציות, ולכן היא ניסתה מה? למנוע מהבן שלה, איך היא מנעה את זה? היא כיסתה אותו. כלומר, זה מטאפורית, קודם כל זה באמת היא שמה עליו עירת שמיים, יש איזשהו משהו בעירת שמיים, שאתה כאילו כל מה נוכח, גם אדם שאתה נטייה להיות גנב, במקום נסתכלים עליו, הוא לא יגנוב, בסדר? הוא צריך איזה חור כדי להיכנס. אז היא דאגה שכל הזמן הוא יהיה לתחושה שמסתכלים עליו, וזה הכיסוי ראש, אדם כל מה עם כיסוי ראש, יש לו כל מה נוכחות, זה הסיבה שאנחנו הולכים עם כיפה, שאתה כל מיני שלך נוכחות פיזית, ממש, יש משהו מעליך, או מישהו מעליך, או משהו מעליך. מזכיר לך, לכן הגמרא אומרת שלמען תהיה יראת השם על פניכם לבלתי תחתהו, זה כיסי ראש, או תפילין, או כיסי ראש, כן, ובגמרא מופיע שהליכה ללא כיסי ראש, זה סוג של איזה עזות פנים או משהו כזה. בסדר, אז היא כאילו, היא גם לא גילתה לו את זה, מרוב הפחד שלה מהגניבה, היא לא גילתה לו את זה בכלל. היא לא בכלל התפתה לו יקיר, היא דאגה שהוא יהיה מאוד מאוד שמור, ובאמת, גילינו שזה הנצרך. כלומר, יש יכולת לאדם להתגבר על הנטייה הזאת המולדת שלו, הוא אפילו לא מודע אליה, דרך הרבה מאוד עירת שמיים, הרבה מאוד ככה השגחה, אבל ברגע שהעירת שמיים הזאת היא משום מה, כתוצאה מתקלה, היא לא נוכחת, אז הוא מיד נכנס לקבוצת סיכון של גניבה. כאילו במקום, הוא, בלי שבכלל הוא יבין למה הוא רגיש את הצורך הזה. בסדר? אז לגבי מה שאמרו הקלדאים, אומרת אמא של רבי נחמן, שמעתי, תודה. אני אצליח למנוע את זה ממנו. והיא עושה פה שלושה דברים. היא לא, א', היא לא מספרת לו. ב', היא אומרת לו, היא מכסה את ראשו, היא מפעילה על אווירת שמיים, וגיבל אומרת לו, תתפלל, תבקש. בלי להגיד לו למה. מרוב שהיא מפחדת מהדבר הזה, היא אפילו לא אומרת לו, תקשיב, תתפלל, תתפלל, יש לי כמובן דברים. אז הוא מתפלל.
הוא מרגיש את זה גם כשהיא עושה את כל הפעולות האלה, או שברגע שהיא עושה את זה,
נעלה. אני לא חושב שהוא מרגיש משיכה. הוא לא מרגיש משיכה לזה, כי הוא מוגן, היא יצרה לו איזה הגנות כאלה, היא יצרה לו את הכיסי ראש, את התפילות. אבל ברגע שההגנות הוסרו, ברגע שההגנות הוסרו, הגנה אחת, כן, הגנה של ה... כן, נכון, הגנה אחת.
הוא היה מתפלל,
או, יפה. עכשיו אתה מעלה פה את הנקודה. מה היה קורה אם הייתה מספרת לו? זה סיכון.
אבל יכול היה להתפלל על משהו.
אז אתה מעלה כאן את המורכבות הזאת. והנה, בדיוק לגבי השאלה שלך, בוא נראה מה קרה למישהו שכן סיפר. כלומר, אני חושב שאשתו של רבי נחמן, אמא של רבי נחמן, פחדה בדיוק מהסיפור הזה של רבי נחמן, כן? זה אמא של רבי נחמן, ויש כאן סיפור של... אז זה סיפור ידוע, מעשה מיוחסים וכוכבים. בואו נקרא אותו. אני אקרא וירוש בית, שבא פעם לעיר אחד דרכו אליו כל תושבי העיר, כל אחד שלא יצא על מצוקתו ומחובב. באותה עיר דר אני מרוד ירא שמיים. ישב כל ימיו רק על התורה והעבודה. ואחר שהתפרסם שמו של זה החוזה בכוכבים בשעותה בעצותה, הפצירה בזוגתו שילך גם הוא לזה החוזה. ואולי העצה הזאת הייתה טובה שיוכלו להיגאל מעניותם הקשה והמרה, מחמת שהירא שמיים בעלי אמונה לא שמע לכל הכלל וכלל, מה? כל השטויות האלה, הוא שם לומד תורה. אולם, אחר שהציקה לו עד מאוד, לא עמד כנגדה, רצה לו, רצה, וכל זאת הלך. כאילו, לעשות לה טובה. בלשון זה אמר רבנו בסיפורו, מעשה זה, יגיבלת, נשגיבלת, ונפרט גיגן, גיגנגן. כן, רצה לו, רצה, הלך. אמר לו, החוזה מזלך יאיר לך כשתתעסק בגניבה. החוזה הזה והקלדאי האלו, זה אנשים שהם, אין להם מחויבות מוסרית, כלל וכלל. אני אומר לך, איפה מאיר לך המזל? המזל שלך מאיר בגניבה, לא, מוסרי, לא מוסרי, ערכי, לא ערכי, זה לא העסק שלי. אתה תהיה גנב מוצלח. בסדר? כבר ממש כמו, כאילו זה נראה שרבי נחמן עשה כאן פיתוח לסיפור של הגמרא. טוב, ברח ממנו, והלך לבית המדרש ללמוד, כסף, מה זה שטויות האלה, אני זוכר, אני אהיה גנב, אדם בחור בן תורה, שואל בן תורה, יהיה גנב, מה זה הדבר הזה? כשבא לביתו, שאלה אותו זוגתו, מה אמר לך החוזה? אמר לה כלום. באמצע אכלו פרץ לפתע בצחוק רם. אמר לזוגתו, ודאי אמר לך החוזה איזה דבר, אולי אמר לך רוצה לגלות לי הדבר, והציקה לו מאוד. רצה לו, רצה, ובכל זאת אמר לה, וגילה לה מה שיעץ לו החוזה. כן? שזה לא יאיר בגניבה. שזעזעה מזה. שיעץ החוזה לבעלה החסיד דבר משונה כזה. והלך כרגלו מנהגו שלו בית המדרש ללמוד לעסוק ועשה שם, אחר זמן מה, יציק להם הרב, פנתה לזוגתו ואמרה לו, הייתי מוכנה כבר שתעסוק אף בגניבה, ולא נחיה ברעב מציק כזה. וכך מיום ליום הציקה לו יותר ויותר, שילך לגנוב. אך פעם אחת יחדך היו אותה ממש, רצה לו רצה וכל זאת הלך. מתיישב בדעתו, שעוד שאין לו ברירה, ובני ביתו מוטלים ברעב, ילך לגנוב מהשיר הגדול שבעיר, אך סך מעט כדך היו אותה ממש, והלך לבית מסחרו, מוטה את השום ישני, ולא שאל אותו שום דבר, אדם למעשיו כלום, ונכנס מחדר לחדר, עד שהגיע לקופת הכסף, ולקח סך מעט מאוד, והביאו נתנו לזוגתו, אמר לרי, שמילאתי הפעם רצונך, כי לא אשוב ועשה מעשה גניבה כזו. כן, עכשיו אתם יודעים שזה כמובן, זה העצה הכי הכי, בין העצות הכי מתוחכמות של העצה הרע, להגיד לך פעם אחת וזהו. כי ברגע שעשית פעם אחת, זהו. אז באמת זהו. כלומר, זה כבר, המחסום נשבר. המחסום נשבר, זהו, אתה עכשיו כבר פעם אחת טעמת מהטעם הזה, עכשיו זה כבר פעם השנייה כבר הרבה יותר קלה, ובמיוחד עם במיוחד עם יש לך כישרון לזה, כן? וחזר הרב והציק להם, והפסיר בזוגתו שוב ושוב שיחזור רק עוד פעם אחת על מעשר, רצה לא רצה ובכל זאת הלך, והצליח שוב מעשה גנבתו, וכך חזר על עצמו הדבר כמה וכמה פעמים, ונעשה רעש בעיר, שנמצא גנב מופלא שגונב ולוקח לעצמו, כי ימסך מעט בלבד, זה באמת פלא, הוא גונב, הוא נורא מצליח, הוא לוקח מעט, נכון? גם עם רובין הוד כזה, מה, גנב צדיק, הוא הולך, הוא כאילו משתעשע, הוא לא רוצה לגנוב, אז הוא גונב מעט, אבל הוא גונב בכל אופן, אין הבדל בסוף אם אתה גונב, דין פרוטה כדין מאה, נכון? וכן על זה הדרך. והיה דבר מפליא גם בין הגנבים, שאין חבורת הגנבים, מכירים את זה הגנב, כי חפצו הגנבים להכניסו לחבורתם. אם יש פה כזה מישהו, אז כדאי שאנחנו נכיר אותו, ויהיה לנו פה איזה שדרוג. כלומר, ברגע שאתה נכנס לאזור של הסיטרה אחרא, פועלים עליך כבר וקטורים אחרים שאתה בכלל לא מכיר. הוא רצה לגנוב את עוד הפרטי, רק לקיים בני ביתו, ומה כבר ישים לב העשיר, ובסדר. אבל ברגע שאתה נכנס לתוך הסיפור הזה, אז עכשיו יש פה עוד כל מיני כאלה, וכבר מכריחים אותך, וכבר בוא תעשה את זה, בוא תעשה את זה, ואתה נכנס פה למצוקות. ומחמת שגם לגנבים היה מזל טוב שגניבה ותפסו, ונפלא ביניהם בירותם אותו, והתיידדו, והתחברו עמו. יום אחד באו אליו הגנבים, אמרו לו, היות שנמצא בית המלך בגדים יקרים מאוד, שקבעים בו אבנית רות ומרגליות, ואם יגנבו את השור מאוד, וכבר זמן רב מתכוננים עם הלגונבם, ולאמין בכלתם לרוב השמירה הגדול שומרים עליהם בית המלך, ומלחמת שכוחו גדול ורב בגניבה, כן ילכו ויכנס לגונבם, רק כאילו, עכשיו, זה ההצעה הבאה, יש להצעה כל מיני הצעות, הצעה אחת, פעם אחת וזהו, הצעה שנייה, אני אעשה מכה אחת גדולה וזהו, כאילו, נכון? אני אגנוב רק משהו קטן ויותר לא, אחרי שכבר עושים הרבה דברים, טוב, אני אעשה פעם אחת איזה מכה גדולה וזהו. זה כאילו, זה הדינמיקה, אבל בסדר, זה כאילו. נכנס לבית המלך, הוא כפי מזלו הטוב, הצליח לגונבם. כשעשה לחוץ עם הבגדים למסרם לחברות הגנבים, החלו לריב ביניהם, כי הוא בא מתחלק ברכוש, טען כל צד שמגיע לו חלק רב מחברו, הגנבים טענו שהם גדולים מהבגדים העיקריים. אני נמצא עם בית המלך, על כן מגיע להם חלק הגדול. והוא טען שאילולא הוא שמזלו שפר עליו, לא היו משיגים את הבגדים. וזה רגע של שינוי. כי עד הרגע הזה הוא התבייש. הוא עשה את זה כי לא הייתה לו ברירה. הוא לא הזדהה בתור גנב. למרות שמזלו העיר לו, הוא לא הזדהה בתור גנב. ועכשיו מה? חבר'ה, זה אני. אני פה הגנב המקצועי. אני כאן הגנב שהולך לו. אז הוא כבר עבר להזדהות עם הגנב. כלומר, אני חושב שמזה פחדה אמא של רב נחמן. שיש משהו שהוא כל כך חזק, והקלדאים אומרים לך, תקשיב, בזה יאיר מזלך, אם אתה מגלה את זה לבן אדם, לא, תקשיב, תתפלא שלא תהיה גנב, למה שאני אתפלא שלא יהיה גנב? מזלי יאיר לי בגניבה, יהיה קשה מאוד למנוע ממך מלהימשך לזה, תקשיב, זה אדם שיש לו איזשהו כישרון, ואתה אומר לו, תקשיב, יש לך כישרון, אסור לך להשתמש בו. זה, אני מתקרב, אני מנסה, אני מספיק שפעם אחת טעמתי קצת, זה מושך אותי. תמיד לכן, אמא של רב נחמן אומרת, הפתרון שלי לבעיה, למנוע ממנו כל אינטראקציה עם העניין הזה, יראת שמיים, כיסוי ראש, ליטרלי, כלומר, גם כיסוי ראש, אבל גם כאילו לחסות לו את הראש, הוא לא ידע בכלל מהדברים האלו, תפילה בלי לדעת, שווה לי, היא אומרת, שווה לי שפעם אחת הוא ייקשל, אפילו הוא לא יודע למה, לכאורה כשהוא עלה וטיפס על התמרים, הוא לא יודע מה קרה לו, אמא, תקשיבי, לא יודע, למדתי תורה, פתאום נכנסתי איזה ג'ננה, וזה יצר הרע, וזה, כמו שהנכד שלי אומר, נכנסתי יצר הרע, מה אני אעשה? אחרי שהוא כתקף את אחיו, כן? וכל זה. אז, אפשר לראות לו טוב, קורה, בכוונה היא מולדת, כי אם הוא ידע מזה, זה כאילו מבחינתה, מה שקורה כאן, זה בלתי אפשרי, המשיכה חזקה מדי. חזקה מדי. גם פה, הגנב הזה, יש כאן תהליך הידרדרות מאוד מעניין, בהתחלה, כי אשתו, קצת, תגנוב, צורך פיקוח נפש, מה אפשר לעשות? פיקוח ועשיר, מה הוא קורא, שים לב. וכן על זה הדרך, אתם יודעים, זה... מה? טוב, תזכור מה שאתה אומר, אתה מקדם את העלילה מאוד, רק אני מזכיר לך שהחוזה בכוכבים אמר לו, מזלך יאיר בגניבה, ולא בהוראה. אז נבך, הוא כנראה, אתה יודע, זה שהוא לומד תורה והוא אברך והוא לא עושה שום דבר, זה כנראה ניסה להיות מורה, פיתרו אותו. והילדים עשו ממנו קרקס וכל זה, לא הולך לו, ולכן הוא נשאר. כל היום איזה, ופתאום יש איזה תחום שהולך לו. הולך לו. מזלך יאיר בשוק ההון. אז הוא עכשיו מתחיל להשקיע ולהשקיע ועוד כל מיני זה, ופתאום זה השקעות כאלה, וחלק הם קשרות, וחלק הם פחות קשרות, ויותר קשרות, וכל מיני דברים כאלו. וזה מתחיל לדגדג, זה כוח משיכה חזק מדי, אומרת אמא של רבי נחמן, כדי שאני אקח את הסיכון, ויגלה את זה. ברגע שהוא יעבור ליד זה, פשוט תשאב אותו. וזה מה שקורה כאן. וכאן הוא כבר, נכון? אז ראינו את הדינמיקה. בהתחלה הוא גונב קצת כדי חיותו. אחרי זה הוא גונב עוד קצת. אחר כך הוא כבר הולך על הביג, על המכה הגדולה, והוא גם אחר כך מזדהר במחבר. אני הגנב המוכשר, אני ה... ולא ידעו להשיט עצות עד שהחליט ואמר להם, היות והמלך חכם גדול לכנס אליו, ושוב ישאל את השאלה הזאת, שזה כאילו, זה כבר, לא רק להזדהות עם זה שאתה גנב, וזה להגיד חבר'ה, זה כאילו, זה כבר להשתעשע עם זה, זה ליהנות מזה. אני כל כך מתוחכם, שאני יכול ללכת אל המלך ולשאול אותו, כן, זה מין תחכום כזה, שאני יכול ללכת אל המלך ולשאול אותו איך לחלק את הגניבה שגנב, זה משהו, כאילו זה יכולת, זה גניבת דעת כזאת, נכון? אתם יודעים שבהרבה מאוד מקרים, הרי הגנב חוזר למקום הפשע בעצמו, נכון? הוא בעצמו זה ש... היו לזה כל מיני דוגמאות בהיסטוריה. כשהייתי ילד, ממש אני חושב בגיל גן, הייתי ב-78, אז הייתי בגן, נחטף. ילד, אורון ירדן קראו לו, זכרונו לברכה, זה היה באזור שלנו, איפה שגרנו, וממש אני זוכר את זה שהיה עוצר. הוא נרצח, כן. הוא נחטף ונרצח, והיה עוצר, ולא יצאנו מהבית שבוע בערך. כי פחדו, מסתובב רוצח, חוטף ילדים, מנחם בגין, ראש ממשלה, הוא פנה לזה, תחזיר אותו. והרוצח, צבי גור, שגם כן מאז כבר מת בכלא, ברוך השם, הוא השתתף בחיפושים. הוא בא והשתתף בחיפושים. כאילו, בסוף תפסו אותו דרך איזה טריק עם... כן, כן, כן. כן, כן, נכון, נכון. אז... כן. אז הוא אומר, איך תעשו את זה? ענה להם, הרי למלך יש מספר סיפורים קבוע, שבכל עד, שתדעת שנתו מתרדותיו הרבות, מספרו לו איזה סיפור עד שירדם. פורי, כן, בדיוק. ועל ידו הצליח בדבר. ובכן למחרת הלך, וזעזע את מיטת המלך עד שנאור המלך, ופנה תכף למלך למספר, שיספר המעשה, והמספר עצמו ישן. ולקחו את תפקיד המספר, כלומר, הוא באמת, הוא גנב כל כך מוכשר, שהוא יודע לא רק לגנוב כסף, ולא רק לגנוב חפצים, אלא גם לגנוב זהויות. הוא יכול להיות מישהו שהוא לא, הוא מצליח להגיע לסיטואציות ולהיכן, ממש מין סוכן מוסד סמוי כזה, שיודע כבר, אז הוא באמת מאוד מוכשר במין דנדין כזה, נכון? שיכול להיכנס לכל מיני מקומות, רואה ולא נראה. וסיפר את סיפורו למלך באופן אחר, וסיפור המעשה שאלו מה דעתו בכגון זה, אני אומר המלך בכעס, מה השאלה? בוודאי מגיע חלק הגדול לגנב הבר מזל, כי מזלו הטוב הצליח להוציאו מבית המלך. כן. אז הוא, יש לו עכשיו סטמפלה מהמלך, שהוא... לאחר זמן נודע בית המלך מגניבה זו ונעשה רעש, שנכנס אחד לבית האוצר והצליח לגנוב את הבגדים העיקרים, והפליט את הדבר, את המלך, אתה מבין שהבגדים זה דבר אישי של המלך, זה לא משהו, זה באוצר, זה כאילו היה בחדר של המלך, זה היה המקום הכי קרוב. אז והפליט את הדבר את המלך ביותר, כי נזכר בשאלה הזו שנשאל לו מה שענה, הוא עצמו על השאלה הזו והשתומם בדבר שפרסם בחוצות העיר, שמבטיח לגנב זה שאם יבוא הגנב ויתראה לפניו לא יעשה לו המלך שום דבר, רק שיבוא. כי חפץ היה המלך לראות גנב מופלא כזה. רצה לא רצה ובכל זאת הלך וסיפר למלך כל המעשה שלו מאחל ועד כלה. למה הוא הולך? מה השלב הבא? מה? לחזור בתשובה? להתנקות? ככה אתה חושב? ככה אתם חושבים? להשוויץ, אני חושב. כלומר, זה כבר הדבר השלישי. עכשיו הוא רוצה גם שהוא יקבל גם איזה מין הכרה רשמית. חבר'ה, זה הגנב אחי, והוא עוד יקבל הגנה מהמלך. כלומר, מי הבחור האברך שלומד תורה תמים ולא זז, לגנב אנוס שגונב רק קצת מה שהוא צריך, לאחד שגונב אומר נעשה את המכה הכי גדולה, לאחד שמזדהה עם זה שהוא גנב, לאחד שעוד אומר אני אשתעשיע עם זה, לאחד שאומר אני גם רוצה סיום פורסם, אני הגנב הכי. כלומר, תראו, אני אומר עוד פעם, מזה פחדה אמא של רב נחמן, מהכוח המשיכה הזה, זה כוח המשיכה אדיר, מי יכול לעמוד נגד הדבר הזה? שאתה חווה הצלחות, המלך רוצה לפגוש אותך בתור הגנב הגדול, בוא. והנה, מה? כן, והנה שרי המלוכה והשופטים אמרו למלך, אף על פי שאתה מוותר ומוכל לו, אולם אנו טובים את הדין ממנו, וישבו ודנו בעונשו ופסקו, שצריך להענישו בתליה. זה יכול להיות. מה? זה מזכיר קצת את ספר דניאל, שהמלך דריה, המלך, איך קראו לו? דריאבש, כן. הוא גזר גזרה, אבל הוא לא התכוון לדניאל, ואחרי זה השרים אומרים לו, שמע, חביבי, אתה לא יכול, נגמר הסיפור. כלומר, יש כוח, כאילו, המלך, הוא מלך פורץ גדר, והמלך, אבל יש גם איזה כוח של הממלכה, של החוקים, של הסדר הטוב. אומרים לו, תקשיב, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. אתה פה, אמנם אתה הבטחת לו וכל זה, אבל אנחנו לא מוכנים. אנחנו, המלך גם תלוי בהם. כלומר, אני חושב שכאן, זה קצת מזכיר את הוויכוח, אולי, אם אתם מדברים על תשובה, את הוויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין החוכמה והנבואה וכל הדברים האלה, האם יש תשובה. נכון? שאומרים, לא, אין דבר כזה, אין תשובה, הוא צריך לשלם את המחיר, והמלך הוא מוכן לתת איזושהי תשובה, אבל לא תמיד אתה יכול להגיע, לא, אתה מצליח להגיע אל המלך. וכשלקחו אותו לתלייה, ראה מרחוק את החוזה בכוכבים שהולך ונוסע על כתפו, סק מלא נעליים קורות, הנקרא שקרב. פנה אליו וצעקר, אלה איך הם מוליכים אותי, אלו אתה שיעצתני שמזלי להיות גנב. אז איך קורה שעכשיו אני, ממזלי להיות גנב, אני עכשיו רוצה לתליה אותו. קודם כל, מי השם? אתה, שכלומר, מזכה להיות גנב, אבל האם, כאילו, עד כדי כך, להיות גנב, תהיה גנב, אתה, פה אתה לא רק רצית להיות גנב, רצית להיות גם מפורסם, רצית גם להיות אחד שמקבל כבוד, רצית להיות, להשתמש בגנבה כדי, אם היית נשאר גנב, אז אחד ממשיך להעיר לך, נכון?
הסיפור,
המקשיב לסוף הסיפור, גמר מלא שיתלו אותו. כן. שחק ממנו החוזה ואמר לו, הבטנה בסקי על גבי המלא נעליים קורות, כי כל כך הרבה נעליים קראתי בהליכתי, עד שיכולתי לתופסך ברשתי. כי הוא היה הבעל דבר והיצר בעצמו, שערבנו להכשילו בפיתויו עד שתפסו והביאו למיטה, ממש רחמן על יצלן. כלומר, זה תמיד מתחיל, הפיתוי הזה, תמיד מתחיל במשהו שאתה יכול להכיל אותו, אבל אחר כך זה הולך, הוא מידרדר, והולך, וזה, עד שבסוף, זה, עד שבסוף, בסוף אתה תעשה טעות. נכון, מזלך יאיר לך בזה, ואתה תהלך ותעלם מעלה למעלה, אבל בסוף אתה תעשה את הטעות, ותביא אותך לידי מיטה. בסדר? זה העניין. זה העניין, כן? כן, יש כאן איזה... רואה, אני שותה את שתי הכוסות, אשריך. עכשיו, אני יכול להבין אותו. תבין, יש פה איזה טרגדיה, בסדר? בסיפור הראשון הייתה לו אמא, האמא מאוד דואגת לבן שלה, אז היא כאילו פתרה את הבעיה ברמה מסוימת. פה לא הייתה לו אמא, הייתה לו אישה, והאישה אמרת לו, תשמע, אנחנו במצוקה, והיא קצת דחקה אותו. זהו? זה הפתרון? כלומר, או שאנחנו מצליחים להעלים מהאדם לגמרי את הכישרון שלו, ולהגן עליו כמה שאפשר, ומדי פעם פה ושם יהיה איזה כישרון, אבל הוא לא... כי כאשר לא שאנחנו פותחים לו את זה, והוא קצת מנסה לתרום, אבל כמו איזו התמכרות, הוא תואם ותואם עד שבעצם הוא עובר את המנה הראויה, או את זה, והוא יעמוד, אין איזה משהו באמצע, אין איזה משהו, לכאורה, שתי הסיפורים מציבים פה שתי אלטרנטיבות, ובוודאי שלכאורה עדיפה האלטרנטיבה הראשונה, מצד שני, אפשר להבין את התסכול, נכון? הרבי נחמן כאן מתאר את הציור שהוא נשאר בבית המדרש, לא בגלל שהוא שתוקק ללמוד תורה, אלא לא היה לו משהו אחר לעשות. אז הוא נשאר. אבל הוא לא חווה הצלחה. הוא לא חווה שצריכים אותו. הוא לא חווה איזה משהו שהוא מרכזי באיזה מקום. הוא נשאר לומד ככה עם עצמו.
כל הסיפור הזה של רבי נחמן הוא דבר נגרר אחר דבר. זה כזה, רצה לא רצה לך. מה
ההיגיון
של זה?
מה זה רצה לא רצה? רוצה או לא רוצה? הוא רוצה כי הוא חווה שם הצלחות. הוא חווה משמעות. הוא חווה אקסטרים וכו'. הוא לא רוצה, כי הוא מבין שזה לא בסדר, בסדר? אבל בתוך המאבק הזה, בין שתי חלקי הנפש, בין מה שאתה מבין בעולם הערכי שלך, לבין החוויות הנפשיות, החוויה הנפשית לוקחת. היא מאוד חזקה. ומרגע שהוא טעם מפרי ההצלחה, אז קשה לו כל לוותר על זה. בסדר? קשה לו לוותר, ואז הוא מתקדם עוד ועוד. בסוף הוא נופל ביהירות. בסוף אומר, אני יכול ללכת למלך, ואני יכול לספר למלך סיפורים, ואני יכול, ואני לא מפחד, ואחרי זה הוא גם הולך ו... בסוף הוא נופל בפח היהירות, ואז הוא גם מגיע, אבל לכאורה, זה כאילו יהיה כל גורלו של מי שהולך בדרך הזאת, שבסוף הוא מרוב יהירות הוא ייפול, ויעשה את הטעות האחת, מזלו יעיר לו ויעיר לו ויעיר לו, עד שפעם אחת יעשה את הטעות, כי הוא ייקח ביס יותר מדי גדול ויחנק. והשאלה, אז כאילו כרגע אנחנו, נעשה רגע זה תחנת ביניים, ונגיד שיש, ראינו כאן שתי גישות, גישה אחת, שבאמת רואים שיש לילד איזה נטייה למקום לא טוב, ופשוט חוסמים אותו, מבחל מלהכיר את הדבר הזה, אל תכיר, כאילו הייתי אומר כאילו סוג של גישה חרדית, חינוכית, תרים חומות, אל תן לו לפגוש, אולי פעם בכמה זמן הוא יתקל באיזה משהו ולא יבין מה קורה לו ויקשה לו, אבל מיד אחרי זה הוא ייבהל ויחזור, וזהו, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה ש... כן, מתחילים וזה, ואז אחריתה מישורנו, זה עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס ועד ש... כן. או שלא. או ש... אני אומר, אני בכוונה חוזר ואומר, יש משהו מאוד מאוד מתסכל, כאילו בעצם, מה היינו מציעים בסיפור של רבי נחמן? להגיד לברך הזה, תמשיך ללמוד תורה. אני אקצין את זה. כן, אני מבין. אבל אני חוזר רגע גם אצל אמא של רבי נחמן, כאילו, בסוף שאתה משווה את שתי הדמויות, אז הגנב פה, והסיפור של רבי נחמן, הוא הרבה יותר עשיר. הוא הרבה יותר, הוא בסוף מת, וזה מצייר מאוד, אבל אנחנו חיים כאילו, בסוף נדלק לו הניצוץ בעיניים. ואילו הבן של רבי נחמן, כאילו רבי נחמן בגמרה, הוא מאוד מאוד שמור, מאוד מאוד מוגן, פעם אחת הוא גילה איזה כוחות שהתפרצו אצלו, והוא אונם גנב, אז זה כוחות שהתפרצו, אבל מהר מהר, כאילו קיבו את זה. מה? כן. אתם כל כך צודקים. מישהו כאן יודע מה היה המקצוע של רב נחמן בגמרא? למה היה מומחה? כי אתם כבר מתחילים לגעת בפתרון. בדרך השלישית. יודעים? אז תשאירו את זה רגע בתוך חידה, תכף נענה על זה.
אבל גם פה בעזים, אתה יכול לדעת לומר את זוגתו של הגנב המצליח, ואימא של הרבה.
כן.
רגע, אבל איפה של רבי נחמן בר יצחק, הוא תזדעזע מהאירוע וחזר אחורה. אתה מניח את זה כי אתה מכיר את רבי נחמן בהמשך. אבל באותה מידה, הילד אתה יכול לשמוע על הילד. שמעת על הילד, שמעת.
כן.
היה אירוע ומה חשוב צור.
נכון, זה לא כתוב, אבל ככה זה נראה לי. אני מניח את זה. הנחת המבוקש. אני רוצה להציע כאן דרך שלישית שכתובה במפורש בזוהר שקראנו בשבת יתרו. בסדר? ואז אנחנו נוכל להבין גם איך החוזה בכוכבים הזה יכול להתנהג הבחור אצלנו, וגם מה קרה בסוף עם רב נחמן, לפי דעתי. כשהחוזים בכוכבים אומרים לאמא של רב נחמן, יש לך יהיה גנב, כמו שפתחנו, הם בעצם משקרים. זה שקר. למה? כי הם קובעים לא רק את התכונות, אלא גם את האופן שבו התכונות האלה יצאו לפועל. בוא ניקח רגע גנב ונעלה אותו לג אחד למעלה. אז כדי להיות, מה צריך כדי להיות גנב? רב זושה אמר שהוא למד שבעה דברים מגנב, נכון? למד דברים מתינוק, למד דברים מגנב, מנסה, מתכנן, דין פרוטה שווה אצלו כדין מאה, אם לא הצליח פעם אחת ונעשה פעם שנייה, יש לו כאילו כל מיני. מה זה גנב? כדי להיות גנב, מה צריך? צריך להיות אומץ, אמיץ. צריך להיות מתוחכם. צריך להעיז, צריך להיות בעל עורמה, צריך להיות כאילו כל מיני איכויות, שאתה אומר, בוא נה, אוקיי, האם אני יכול במקום בקצה לשים, במקום לכתוב גנב, לכתוב חוקר שבק, שמגן על המדינה ועושה תרגילי חקירה על כל מיני מחבלים ארורים ומוצאים מהם ידיעות. אפשר? זה מתאים? מסלבש? מסלבש, נכון. האם במקום לכתוב גנב אני יכול לכתוב סנגור? סנגור! שיודע לעשות כל מיני תרגילים וזה כדי להוציא את הלקוחות שלו שהם צודקים, לא שהוא זה, כדי להוציא אותם זכאים בדין כשהם מנסים להפיע עליהם תיק. כלומר, האם אני יכול לקחת האיכויות האלו של גנב ולהגיד, זה נכון שאצל גנב הם באות לידי ביטוי בצורה אולי הכי הכי אקסטרימית, אבל אני יכול להביא אותם לידי ביטוי במקצועות ובתכונות, במקצועות אחרים שיביאו לידי ביטוי את אותם תכונות. תשובה, כן. השקר של הקלדאים זה שהם קבעו יהיה גנב. הם צדקו בתכונות. בסדר? הילד שלך לא יהיה ספרן בספרייה. הוא לא יהיה. הוא לא יישב ויהנה מלקטלג ספרים במדפים. זה לא הסיפור שלו. הוא צריך אקסטרים, הוא צריך זה, הוא צריך אנרגיות, הוא צריך בלגן וכל זה. הוא יכול להיות גנב, כמו שהוא יכול להיות שוטר. חוקר במשטרה. בסדר? זה כאילו, זה שני צדדים של אותה מטבע. רק פה אתה מגיע מהצד של החוק, וכאן אתה מגיע מהצד של המעבר על החוק, נכון? ריש לקיש, שפעם אמרנו את הסיפור, הוא יהיה הוא יעורר פרובוקציות. הוא היה כזה בתור ראש השודדים, וגם שהוא נהיה רב, הוא לא עכשיו נהיה רב ולמד את תלמוד תורה. הוא בעצמו זה, ומתנגש עם רבי יוחנן, ויש שם פיצוצים. נכון, הוא אומר לרבי יוחנן, רשת לקיש, מה הועלת לי? שם קראו לי רבי וכאן קראו לי רבי, כאילו, אני אהיה מנהיג, אני אהיה מנהיג, אתה לא עשת לי טובות, כאילו, ככה, בסדר.
אבל עדיין צריך לשלוט בזה.
בסדר, כלומר, הדרך שמיד נראה מה שהזוהר מציע, זה כאילו שאימא של רבי נחמן צריכה להתעלם מהמילה גנב, אבל להגיד, הבן שלי, הוא יודע להבין דבר מתוך דבר, הוא גם, אגב, אם הוא יהיה גנב, אז הוא גם יודע לשים לב שגונבים אותו. שמרמים אותו וכו'. רבותיי, רב נחמן בר יצחק היה הדיין. הלכה כרב נחמן בדיני. בדיני ממונות, איפה שאנשים באמת, מה זה יצירתיים? וממציאים כל מיני דברים, ומרמים פה ומרמים שם, צריך שם דיינים מחוקמים שיודעים לשים לב לכל ה... חלק גדול מדיני הממונות זה דיני טענות ולא דיני ראיות. אין ראיות, אין שטר, אין איזה עדים. הוא אומר ככה, זה אומר ככה, כל מיני דברים כאלה, וצריך פה לשים לב מי פה משקר, מי לא משקר וכל זה. רב נחמן בר יצחק מצא את עצמו בסוף בבית דין לממונות, תעשה כל היום עם רמאים וגנבים. בסדר? הוא לא לימד אמונה עם מחול מאיר. הוא היה דיין. בבית הדין של הממונות, איפה שמגיעים כל הגנבים וכל הרמאים וכל התחמנים וכל השקרנים, ואין לכם מושג איך אנשים יודעים שקר, זה לא יאומן. הגמרא מספרת, כאן נדר רב, אתם מכירים במסכת נדרים. עם הקנה, היה אחד שגנב, חברו הפקיד אצלו כסף, והוא בא ואומר לו, איזה כסף, מה אתה מדבר? מה זה חצוב? שום דבר, מה אתה רוצה ממני? אתה לקחת בית דין, שישבע, מה בטח אני מוכן להישבע? החזיק כזה, אומר, בבקשה, כבוד הדיינים, רק שיחזיק לי את המקל שאני נשבע, אני אשים את היד על התנך, אני נשבע שהכסף אצלו. הוא בחמת זר, כזה שקרה, נשבע לשקר, לקח את המקל, שבר אותו. אז רואה שהוא יחביא את המטבעות בתוך הקנה. הוא יחביא את המטבעות, ואז באמת הוא יחזיק את הקנה, אז זה היה אצלו, היה אמת. אנשים מאוד יצירתיים, זה מגיע לכספים, מאוד מאוד יצירתיים וכל זה. רב נחמן בר יצחק בסוף היה גנב. כוונה, התעסק כל היום עם גנבים, עם הטענות, עם הרמאויות וזה, כדי להוציא את הדין לאור. הוא לא היה מלמד אמונה, הוא לא היה זה, הוא היה בבית הדין לדיני ממונות. בסדר? לא, בסוף הוא חבר לאירוע שלו. הזוהר אומר את זה, זה זוהר פצצתי, תחזיקו את הכיסא חזק. אומר הזוהר, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. לא פסקה טעמה בכל הנתלת. כאילו כתוב, לא אתנח, ואז תרצח. לא, אתנח ואז תנאף. לא, אתנח ואז תגנוב. כלומר, יש סיטואציות שבהם לא רוצחים, ויש סיטואציות שבהם כן רוצחים, וכן בגניבה. אז אומר הזוהר, ואילו דפסקא טעמא, אם לא היה את ההפסק הזה, לא היה תיקון אל העלמין, לא היה אפשר לתקן את העולם, ויהיה אסיר לן לקטלה נפשה בעלמא. אף על גב דעבור על אורייתא, אם לא היה כתוב, אם היה כתוב לא תרצח. סורה להרוג אף אחד, לא במלחמה ולא בבית הדין, אבל כתוב לא. אז כתוב תרצח, שיש סיטואציות שבהן מותר להרוג אנשים בבית הדין. אבל במה דפסקא טעמא, אסיר ושרי, חלק מהפעמים זה אסור, חלק זה מותר. לא תינף. גילב דפסקא טעמא, אסיר אפילו לא לודה, או למחדי בעית את החדווה דמצווה. אם היה כתוב לא תינף, אז זה לא תינף, אז זהו גם כשאדם מתחתן עם אשתו, אז צריך של קיום המצווה, פרורבו, או מה שכתוב בהלכה, זהו, כמי שככה צ'יק צ'יק, וזה הכי הכי ערוז, הכי מינימלי. אבל כתוב, תראו איזה זוהר, זה פצצה, זה חידוש עצום, כן? לא תנאף, כן, ניאוף חיובי כביכול, או לא כביכול, שזה קרבה ושמחה בין איש לאשתו וכולי, שזה בטהרה וזה בצניעות וכל הדברים כולם. זה מצווה. אם לא היה כתוב את הדבר הזה, אז מה היינו יודעים? היה אילב דפסקא טעמא, אסיר אפילו לאולודה. או למחדי בעית את השמחה חדווה דמצווה. ובבד דפסקא טעמא, אסיר ושרי, אז יש אסור ויש מותר. לא תגנוב, הסוגיה שלנו. אילב דפסקא טעמא, הווה אסיר אפילו למגנב דעת דרבי באורייתא. הנה לא תגנוב, בבית המדרש. בסדר? התלמידים רוצים ככה שהרב ידבר איתם על איזה משהו, אבל הם יודעים שהרב זה, אז הם לוקחים, לוקחים איזה ספר, פותחים שהרב יגיע בדיוק, אוי, מה זה? שכן, זה השכחה פרטית, בדיוק אני זה, תח, הרוויחו שיעור, בסדר? אנחנו נוסעים את זה בתיכונית, זה רב שהעבר דבר פוליטיקה, אנחנו מחפשים פעם איתם לצופה, מחפשים איתם לצופה, מחפשים איזה כתבה שמעניינת, אני שונאים לו על השולחן. שיעור שלם על היסטוריה, כל מיני דברים כאלה. לגנוב דעת רבו, לפעמים זה לשאול איזה שאלה, כאילו שלמרות שזה, אתה יודע שהוא, זה עוד קצת איזשהו, נכון? או כמו שהגמרא מספרת על תלמידים שהם מתחבאים מתחת למיטה של הרב, או זה כדי ללמוד ממנו כל מיני הליכות חיים. קיצור, כל מיני, בסדר? יש תשובת יביע עומר מאוד יפה של הרב עובדיה, ויש שהיה איזה מקרה של זוג שילדו פדיון הבן, נולד להם בן ופדיון הבן. אז, אבל אז התברר שהאישה, לפני שהיא חזרה בתשובה, היא הייתה נשואה והיה לה פעלה וכל זה. ואם היו בעל היה מגלה את זה, אז היה ממש מערר להם את השלום בית. אז הרב עובדיה קודם שם בתשובה לעשות פדיון בכאילו. עוד ככה וככה וזה, וברך, יגיד ברוך אתה השם, ואני חוקר, כאילו, לעשות, לגנוב את דעת הבריות, ולעשות הצגה בשביל שלום בית. כן. יש כאלה שהם גנבים של כתבי יד, כאילו, חולקים חוקרים, איך רוצה להשיג כתב יד, איך זה, כאילו, כאילו, משתמשים בחושים של מחקר, וזה, וכדי להגיע לכל מיני פתרון תעלומות, לא מזמן למדנו בחבורה על כתר הרמצובה, כמה השקיעו כדי לגלות איפה הכתר, מי היה, כל מיני מחקים. כלומר, אפשר בתוך הקודש, או בתוך ה... לא רק הקודש, בתוך הנורמטיבי, להביא לידי ביטוי איכויות של גנב, של תחכום ותעוזה וזה, ותחמון וכל זה, למטרות טובות. ואז זה בסדר, הוא באמת גנב, גנב דקדושה. אבא אסיר, אפילו למיגנב דעתי דרבה בדאורייתא, הודעת דחכם להסתכלבי, או דיינה דדיין דינה לפום טענה, שזה בדיוק רב נחמן בר יצחק, שדן דיני טענות, דאיץ צריך למיגנב דעתי דרמאה, הוא צריך לגנוב את דעת הרמאה, פעם סיפור ידוע על רב אברום שפירא זצ"ל, שהגיע אליו איזה אישה, בטענה שהיא גרושה, וזה, והגט נאבד, אז הוא אמר לה, גברת שהתחתנת, הסתובבת שבע סיבובים, סביב החתן, כן, בטח. וכשהתגרשת כמה סיבובים הסתובבת, זאת אומרת, 14. לא מסתובבים, הוא שאל את השאלה, השאלה מכשילה, את לא גרושה וכל הדברים האלה. בסדר? אז זה ממש, די הצליחת למיגנב דעת עד הרמה, ולמיגנב דעת עד תרוויו, לאפקה דינה לנאורה, ובמה דה פסקה תמה, אסיר ושארי. אז אם כך, יהיה מותר, כן, לעשות כל מיני שאלות מכשילות, כדי לגלות עם ה... נכון? יש... שלמה המלך, ויש הרבה סיפורים כאלה על רבי יונתן אייבשיץ. נכון? פעם איזה מישהו, שני אנשים הלכו, הגיעו לקראת שבת להערה, והיה להם צור כסף, אז הם החביאו את זה מתחת לאיזה עץ. והגיעו. רמות השבת, אחד מהם הלך להביא את הכסף שלו, רואה שאין כסף. אז הוא הבין שחברו גנב את זה ממנו. אמר, תגיד, אתה לא מתבייש. מה אתה רוצה ממני? גנבת לי, איזה כסף? לא גנבת לך שום דבר, מה אתה רוצה ממני? מה, לא מכיר אותך? באו, תבע אותו אצל רבי יונתן. אייבשיץ, שהוא שניהם, הוא מספר לו את כל הסיפור. אז רבי יונתן אומר, מה אתה אומר? הוא אומר, תשמע, כבוד הרם, לא יודע מה הוא מדבר איתי, אנחנו באמת באנו לעיירה, נכנסנו, שבת, לא יודע מה הוא רוצה, המציא לי עכשיו סיפור, עץ, עניינים, כסף, לא יודע שום דבר. אותו. אז הוא אומר לתובע, תשב אתה פה, ולנתבע, הוא אומר לו, תקשיב, לך אל העץ, ששמת שם את ה... סליחה, הפוך, כן. לנתבע, הוא אומר, אתה תשב פה, ולתובע אומר, ללך אל העץ, ותגידו שהרב של העיר, הרב יונתן אייבשיץ, מזמין אותו לבוא לכאן לתת עדות. תסתכלו עליו ככה. הוא אומר, אתם מסתכלים. אל תסתכלו עליו, אני תעשה מה שאני אומר לך. תלך. טוב, אז הוא יוצא. הוא אומר להגיד, תעמוד ליד העץ, תגיד לו, הרב יונתן אייבשיץ, אמר הדעת רדי פראג, קורא לך לבית הדין לבוא לתת עדות. טוב, הוא יוצא, ובינתיים הוא אומר, טוב, תשפות חכה, אני בינתיים ככה זה, הוא פתח ספר, לומד, כותב וכל זה. בשלב מסוים, הוא מסתכל ושם, אומר, נו, מה קורה, למה הוא לא חוזר? אז התובע, זה שהייתו אומר לו, אני אתבע, אומר, לא, הרב, זה עוד רחוק, העץ. שקרת שכמה רב, איפה אתה יודע, איפה העץ, איפה אתה יודע, נכון? תודה. עשה לו תרגיל, שחת דעת כזה, נכון? כל שאנחנו משחקים עם הילדים, קלו שחור לבן. קלו שחור לבן, דבר איתו משהו, פתאום, הם... כן. לא תענה ברכה את שקר, זה לא. הכה לא פסקה תמה, בגין דאסיר הוא כלל וכלל. לשקר, ליזום שקר זה אסור. ובכל מיני דאורייתא קודשא בריך הוא שווי רזני אילאין, ואוליף לבני נשה, לאוכה לתקנה ולמי אחבה. כלומר, לא בכל דבר אתה יכול להשתמש בזה. כמו דעת אמרת, אני השם אלוהיך ולמד לאויל וכו'. לא תחמוד, לא פסיק תמה כלל. גם פה אסור, ויתאם אפילו חמוד הדאורייתא אסיר, אסור לי לחמול את התורה, כי בן דלופסקה תחזי, בכולו עבד התורה הייתה כלל, ודאי עבד פרט, בית ריחה, שדה או עבדו, בכל מיני די אלמה, אבל לא ראיתה, היא חמוד התדיר, שעשויים, גניזה דריכאי ארכה דיומין בעל מדין ובעל מדעתי, אז מותר לחמוד בדברי תורה, כלומר לרצות להיות כמו התלמיד חכם הזה, והתלמיד חכם הזה, ושכירו, כן זה מותר, בסדר? אז הזוהר מציע כאן אפשרות שלישית, השקר של הקלדאים היה, שהם אמרו גנב, כן? הפתרון לזה להגיד, אוקיי, גנב זה לא גנב, גנב זה רצף איכויות, איך אני מחלץ, איך אני גונב את האיכויות מהגנב, בסדר? אני גנוב אותם מהם, ואני במקום להגיד גנב, אני אגיד האיכויות, ועכשיו איך אני מוצא, איך לממש את האיכויות האלו, בצורה קשירה וטובה. אני חושב שרב נחמן בר יצחק זה מה שהוא עשה, כי בסוף הוא התוודע, אולי בעקבות הדבר הזה, שהוא כאילו ראה כמה כסף מעניין אותו, וכמה, אז הוא אומר, אוקיי, אני חייב להתעסק בכסף, אני לא יכול להיות זה. אז אני יכול להתעסק בכסף בתור גנב, אני יכול להתעסק בכסף בתור בנקאי, אני יכול להתעסק בכסף בתור דיין. אתם יודעים, סיפר לי איזה חבר, שהוא דיין בדיני ממונות, יש איזה ויכוח לשם שמיים לגבי בתי הדין של דיני ממונות. חלק אומרים, אנחנו רוצים להיות כתובת זמינה לכל אחד, יש לך דין תורה על 100 שקל, תבוא אלינו. אנחנו נהיה יותר יעילים, יותר מהירים, יותר הכל מהבדין של תביעות קטנות. והגישה השנייה אומרת, לא מעניין אותי 100 שקל, אני רוצה את התיקים הגדולים. אני רוצה את המיליונים שיבואו אליי. אני רוצה שאנשים ידעו שבית דין לדיני ממונות זה גם במגרש של הגדולים, בסדר? אז כאילו להגיע, ויש שם סכומים גדולים על השולחן, ירושות הרבה פעמים, וחלוקות של נכסים, וכל דברים כאלו. אתה צריך להבין בדבר הזה, צריך שידלקו לך עיניים, אתה לא מבין בכלל בכסף, לא מבין מה זה צורת עד המטבע, אתה לא מבין בכלל מה המקום לבן אדם, מה תוותר, מה אכפת לך זה, מה אתה מוותר, דיין, זה דיני ממונות, צריך להבין מה מדובר. זה האפשרות השלישית, שלא מתעלמת מהכישרון ומהמזל, אבל מנתבת אותו לכיוון חיובי, שמביא ברכה, וזה לכאורה, כאילו אם האדם הזה, היה בסיפור של רבי נחמן, אשתה הייתה אומרת לו, אוקיי, מזלך מאיר בגניבה, אז קדימה, בוא תפתח איזה בית מדרש של דרשנות, כאילו הייתה מנתבת את זה לכיוון החיובי, אז הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, בסדר? זה העניין, שנזכה, חזק וברוך.